שלום רב וברוכים הבאים לפודקאסט מספר
34
באוניברסיטת פלטפורמה. בצד הזה של הקו נמצאים רן ואורי, ובצד השני נמצא אבי. היי אבי.
אהלן.
נציג את אבי בשתי מילים. אבי הוא מפתח עצמאי, כותב בפלקס, בפלאש, אפליקציות ווב, עם ניסיון רב בתחום של הנגישות. לפני השיחה אבי הראה לנו כמה אתרים שהוא עשה, אני חייב להגיד שהם נראים די טוב. אני לא בדקתי את הנגישות שלהם, אבל לפחות לאנשים שאין להם בעיות נגישות הם נראים די טוב. אז אתרים של אריסון ואתר של תלית, של הטלפון. אז נוסיף לינקים בבלוג עצמו, בשואו נוטס. ובואו נצלול ישר לנושא. אז אבי, מהי נגישות? איזה דברים אתה שם לב אליהם בעבודה? כלומר, בואו נעשה קצת להגדיר את התחום לפני שניכנס לטכניקה שלו.
האמת שכשהתחלנו לדבר על הנושא של נגישות, וזה עלה מתוך שאלה
מתוך שאלה של
ניל בבלוג, אז האסוציאציה של דעתי של כולנו על נגישות הייתה, וואלה, אנשים בכיסאות גלגלים שלא יכולים פיזית לגשת לזה, ומה זה קשור בכלל לוויב או לאתרים או לאפליקציות בכלל.
אז למה מתכוונים בנגישות? בוא ניתן לאבי, למה מתכוונים בנגישות כשמדברים על אתרי אינטרנט או תוכנות באופן כללי?
נגישות זה בעצם לקחת כל תוכן באתר שלכם, בין אם הוא תמונה או בין אם הוא טקסט, ולהבין שחלק מהאנשים לא רואים אותו כמו שאתם רואים אותו. או שאם נגדיר את זה יותר טוב, לא כולם רואים את התוכן שלכם באותה צורה. בוא נתחיל למשל בטקסט, אז תחשבו, אני בן 27, יש לי משקפיים, אז אם הטקסט שלכם הוא קטן מדי, האתר שלכם לא נגיש בשבילי. כלומר, אם אני צריך לקרוא איזשהו מאמר באתר שלכם, אני די אתייאש באמצע ויצא החוצה. אז זה מתחיל בזה, בלהנגיש חלקים של האתר שלכם לטובת אנשים שלא רואים אותו דבר.
אוקיי, ומדובר על ראייה בלבד או שגם שמע?
יש גם שמע, כי לעיוורים, דרך אגב, הרבה אנשים לא יודעים, יש, הם גולשים באינטרנט בכל האתרי חדשות, ויש קוראי מסך. כלומר, ממש תוכנה שעוברת על הברק ומקריאה לגולש, מקריאה למשתמש את מה שכתוב באתר. אז יש גם להנגיש לראייה, כלומר גם שעיוורים יוכלו יוכלו לשמוע את האתר שלכם בצורה מיטבית, ויש כמובן דרכים לעשות את זה ולדאוג שכולם ישמעו את האתר שלכם בצורה הטובה ביותר.
אוקיי, וזה עובד דרך אגב גם בעברית, מה קורה עם הסך האלה?
זה עובד גם בעברית, כמובן.
אוקיי.
זה עובד גם בעברית, זה תוכנה שיש לעברים, והיא עובדת מצוין, גם בעברית וגם באנגלית.
אוקיי, יש עוד סוגי מוגבלויות אחרות שמטפלים בהם, או שזה רק שני אלה?
יש עוד המון, למשל, אנחנו רואים את זה כמו אליו, כי בערך נולדנו עם האביזר הזה ביד, זה האכבר, אבל יש אנשים שלא מסתדרים איתו, לא מסתדרים לנווט אותו למקום הנכון, לא מסתדרים עם הדיוק שצריך בשביל להגיע לאיזשהו לינק. תחשוב, אם יש לך לינק על 12 פיקסל כזה, אז קשה מאוד להגיע אליו. לך ולי זה נראה מובן מאליו, אז גם עכבר הוא סוג של נגישות. כלומר, אם אי אפשר לנווט באתר שלך באמצעות מקלדת, עם טאב ועם אנטר, האתר שלך לא יהיה נגיש.
בוא נכניס פה הערת ביניים, שאנחנו כרגע מקליטים בסקייפ, ומדי פעם יש הפרעות, אז ברגע שתצא מילה לא כל כך ברורה, נבקש מאבי לחזור, ונחזיק אצבעות שהקו ימשיך להיות איתנו. אוקיי, אז איך בעצם, כלומר, איך אני יכול לדמיין, או איך אתה יכול לעשות סימולציה של בן אדם עם מוגבלות שרואה את האתר שלי? כלומר, אני בונה עכשיו אתר חדש, מה אני בעצם צריך לדעת? כלומר, מה הוא רואה משם?
אתה יודע מה, בוא נתחיל בהתחלה הבסיסית, אל תבנה אותו בטבלאות.
לא לבנות בטבלאות? לא לבנות בטבלאות? אוקיי, למה?
בשום פנים ואופן לא. ברגע שאתה בונה אתר בטבלאות, אין לו מבנה לוגי. כלומר, אתה פותח TR, פותח TD, סוגר TR, סוגר TD, אין לאתר מבנה לוגי. יש לו מבנה עיצובי, אבל אין לו שום מבנה הגיוני.
אוקיי, בוא ניתן רגע הערת ביניים. למי שאין לו הרבה ניסיון בעיצוב HTML, זה היה מאוד מקובל במשך הרבה שנים לעצב לעצב את האתר באמצעות טבלאות, כי הן מאגנות את הטקסט ואת התמונות וכולי למקום שרוצים, וזו שיטה קלה יחסית לעיצוב. וכמו שאבי אומר, החיסרון הגדול שלה, יש לה עוד כמה חסרונות, אבל החיסרון הגדול שלה זה באמת שאנשים עם מוגבליות ראייה לא יוכלו לשמוע את האתר, נכון?
כן, הם יוכלו לשמוע,
אבל לא בסדר הנכון.
רק לא במבנה הגיוני.
כן.
תחשוב שיכול להיות יכול להיות מצב שאתה בונה בטבלאות, שאתה מקריא את התוכן לפני שאתה מקריא את התפריט, או שאתה מקריא את הפוטר לפני שאתה מקריא את התוכן.
כן, דרך אגב, בעברית היה עוד פעם, היה עוד העברית הוויזואלית, שזה הדבר הרבה הרבה יותר גרוע. כלומר, היו לוקחים את כל העברית והופכים אותה, הופכים אותה כדי שהבראוזר יציג את זה נורמלי.
כן, לכל הילדודס שמקשיבים לנו, זה בטח נשמע משהו מימי הביניים, אבל זה לא היה כזה מזמן למען האמת.
כן.
אני עוד מהתקופה שעוד בניתי כמה אתרים כאלה, כמה אתרים טובים כאלה.
כן, זאת כמה שזכו לי, זה איזשהו הק שכמה ישראלים עשו כדי שאפשר לראות עברית, והיית כמובן צריך גם להוריד את הפונטים מעצמך.
כן, זה מימי הנטסקייפ.
כן.
מימי הנטסקייפ הזכורים לנו לטובה או לרעה לחלקנו.
אוקיי, אז אתה אומר, דבר ראשון, לא להשתמש בטבלאות.
דבר ראשון, לא להשתמש בטבלאות.
בסדר.
אם אנחנו מדברים על, שוב, על להנגיש לעברים לצורך העניין, אז יש לנו תמונות באתר. עכשיו, התמונות שלנו מתחלקות לשני חלקים, תמונות שהן דקורטיביות ותמונות שהן אינפורמטיביות. תמונות שהן דקורטיביות זה למשל, אם יש לך קצוות עגולים, או שאם יש לך איזושהי תמונה בפוטר או משהו כזה, זו תמונה בעצם שלא קשורה לתוכן של האתר, היא נועדה להיות שם לעיצוב בלבד. אז הדבר הראשון שיש לי להגיד, זה שאם היא דקורטיבית, עדיף שהיא תבוא מ-CSS. שלא תהיה בתוך הקוד של האתר, שתהיה CSS. אבל במידה והיא דקורטיבית, והיא נמצאת כבר בקוד, לעשות לה alt שהוא ריק. כלומר, alt גרש גרש, alt גרשיים גרשיים. כדי שהקורא מסך לא יקריאו את התמונה הזו.
כן, רגע, אבל פה יש לנו בעיה, כי הרבה פעמים מה שעושים כדי לחסוך בקריאות לסרבר, וכדי לחסוך בעצם בתקשורת, שמים את כל התמונות ב-CSS, ומשתמשים במה שנקרא ספרייט, כלומר, גריד כזה של תמונות.
נכון.
אוקיי, אז איך משלבים את זה עם נגישות?
זה הכי טוב. שוב, איך שמשלבים את זה עם נגישות, זה מצוין, כי לא צריך לשלב את זה עם הנגישות.
אוקיי.
בגלל שזו תמונה דקורטיבית, ובגלל שהיא בדרך כלל, אתה יודע, איזשהו רקע של דיב או רקע של תפריט, אין לה שום משמעות למי שקורא את האתר שלך.
לא, אבל רגע,
יש לה משמעות למי שרואה אותו.
אוקיי, אבל אני מתכוון לתמונות שהן אינפורמטיביות. ואם אותם שמים כחלק מהגריד, אז איך אפשר...
אם אותם שמים כחלק מהגריד, הם לא יהיו נגישות.
אוקיי. אז בדרך כלל תמונות אינפורמטיביות, כדאי דווקא להוציא מתוך הספרייט
לא לשים בתוך הספרייט, image SRC, כמו שאנחנו מכירים. עם alt שיהיה אינפורמטיבי.
אוקיי.
כלומר, אם יש לך תמונה של, בוא נגיד, נוף הררי בקרמל, אז אתה תרשום באלט של התמונה, נוף הררי בקרמל, צולם על ידי רן תבורי.
אוקיי.
בוא נו, פגע לנו פה בזה. בנקודה רגישה פה, אתה מדבר עם שני אנשים שנולדו ליד ההר הירוק תמיד.
מצוין. אני רואה אותו מהחלון בבית כל הזמן, אז...
אוקיי. אני גר עליו עדיין, דרך אגב.
אני גר מתחתיו, מתחת לזיהום של בתי זיקוק.
ראש טוב.
ראש טוב, ראש מצוין. כל הזמן כאן.
אוקיי, אז אולי בגלל זה יש לך הרבה ניסיון לאנשים עם אנשים עם מוגבליות.
בדיוק.
די, זה מתחיל להיות...
אוקיי. פגעתם פה בנקודות רגישות של הצפונים. נחזור לענייננו. אז תמונות אינפורמטיביות, שיהיה להם אלט אינפורמטיבי. הדבר הכי גרוע שאתה יכול לעשות, זה לא לשים את הטאג אלט בכלל. במידה ואתה לא שם את הטאג אלט, המסך יקריא את השם של התמונה. הוא אפילו ילך יותר רחוק מזה, והוא יקריא את כל הנתיב המלא של התמונה. כלומר, תחשוב שיש לך איזושהי תמונה שאתה מושך מגוגל או מ-whatever, אז הקורא מסך פשוט יקריא, HTTP, www, יקריא את הכל.
טוב, תראה, זה יכול להיות מועיל במקרה שהבן אדם כבר מכיר וראה את התמונה הזו פעם, אז הוא יזכר, כן, את HTTP זה אני מכיר.
כן, בדיוק, רק ששוב רע אנחנו מדברים על עיוורים, אז סביר שהוא לא ראה את התמונה הזו מעולם.
כן, כן. לא, אבל אתה יודע, הוא בראש שלו עושה MD5 שלה, ואז הוא נזכר.
כן.
אוקיי, וחוץ מארט, מה ההבדל בעצם בין ארט לטולטיפ מבחינת הנגישות?
ההבדל, טולטיפ הוא נועד לעכבר. טולטיפ לא מוקרא על ידי קורא המסך.
אוקיי.
במידה ויש לך טולטיפ, סבבה, למי שעושה הוור עם העכבר, זה אחלה, אבל זה לא לנגישות.
הבנתי. בסדר, אוקיי. מה עוד אנחנו יכולים ללמוד על זה?
יש לנו, אז אמרנו, יש לנו תמונות. הדבר השני, והוא בעצם הדבר הראשון, כי הוא הכי חשוב מבחינת נגישות, גם לעיוורים וגם לנגישות כללית, וזה ייצוג אמין של מבנה המידע. ולמה אני מתכוון? התפריטים שלכם באתר חייבים להיות מיוצגים על ידי ULLI, כלומר ליסטים אמיתיים. כל תפריטי הג'אבה הם out. הם יפים, הם נחמדים, אבל אפשר לעשות תפריטים יפים ונחמדים
ULLI. פה נקטעת, אמרת כל תפריטי המה הם out?
JavaScript.
אוקיי, תפריטי הג'אבה.
מכיר את כל התפריטים? סקריפט האלה שנוצרים באמצעות קוד מאחורי הקלעים ורק מוצגים ליוזר?
כן, לגמרי. זה באמת מביא אותי לשאלה הבאה. אז בעצם הבראוזר, בעצם הקורא מסך, מה הוא מקריא? הוא מקריא את ה-HTML שהגיע מהסרבר, או שהוא מקריא את הדום שנבנה אחרי שהבראוזר כבר בנה אותו?
החדשים ביותר מקריאים גם דום.
אוקיי.
אבל אתה לא... כשאתה בונה לנגישות, אתה חייב לבנות גם לאלה שאין להם את הקורא מסך שמקריאים דום. אבל בכל מקרה, הקורא מסך שמקריאים דום יקריאו, אם יצרת משהו למשל ב-JQuery, יצרת איזשהו אלמנט ושתלת אותו אחרי שהקוד HTML רונדר, הוא יקריא אותו, אבל הוא לא יקריא פריט JavaScript שנוצר על ידי איזשהו סקריפט איזוטרי בתוך C-Data.
אוקיי.
אוקיי?
ומעבר לזה, בדרך כלל גם הדברים האלה נוצרים on the fly, כלומר רק אחרי שאתה עברת את העכבר מעל משהו, רק אז ייווצר החלק הזה של התפריט.
נכון, אז זה big no-no.
כן.
תפריטים חייבים להיות מיוצגים על ידי המבנה האמיתי שלהם, כלומר אם יש לך תפריט היררכי, הוא חייב להיות מיוצג בהיררכיה שלו בצורה אמינה על ידי ULLI.
אוקיי, אבל האתגר הגדול הוא פה באמת למצוא את הכלים, שאתה יודע, שאף אחד לא רוצה לכתוב את הכל מחדש. למצוא את הכלים שגם נגישים, אבל גם נראים ויזואלית יפה למי שאין לו בעיות של נגישות. אז איך אתה מסתדר עם זה?
נכון, אז קודם כל האויב הכי גדול שלנו בנושא הזה זה IE6.
אוקיי.
לא רק בנושא הזה.
לא רק בנושא הזה, ועוד הרבה נושאים אחרים, אבל בוא נגיד שהרבה גם בנושא הזה. לדוגמה, אם תיקח תפריט של ULLI ותיצור לו CSS סטנדרטי, הוא בכל בראוזר חוץ מביציר הפרה-היסטורי יוצג בצורה אמינה.
היציר הפרה-היסטורי זה שמותקן אצל 30% באנשים באינטרנט.
כן.
כן, כן, כן. זה, השיחה הזו כרגע עברה להיות דיכאונית.
אז מה ה-I6 עושה?
אז ה-I6 לא טוב ב-ULLI, ובעצם כל מה שצריך בשביל לעשות תפריט אמיתי ותקני, אז מתחילים עם האקים. שההאקים האלה הם לאו דווקא כל כך גרועים כמו שהם נשמעים, אפשר לעשות את זה ב-JQuery בצורה נהדרת, וגם לייצג תפריט רמות, וגם לייצג אותו בצורה נאמנה ב-HTML.
אוקיי, אוקיי.
אז...
דרך אגב, ל-JQuery עצמו, בוא נזכיר רק רגע מה זה JQuery. JQuery זו ספרי ה-JavaScript שמאוד פופולרית, שמשתמשים בה לעשות UI ב-JavaScript ועוד... כל מיני דברים נחמדים. אז ל-JQuery עצמו, יש איזשהם פיצ'רים של נגישות?
ל-JQuery עצמו אין משהו פרוטוקס של נגישות, אבל אתה יכול להשתמש ב-JQuery כדי לייצר לעצמך את הנגישות באתר. למשל, אתה יכול להשתמש ב-JQuery כדי להעלים עם CSS Selector את כל ה-Childs LI של ULLI מסוים. אני מקווה שזה לא היה סינית מדי. אז זה מה שאתה יכול לעשות ב-jQuery, וזה מה שיביא לך את הנגישות, אבל אין פונקציה ב-jQuery שנקראת make accessible, אין דבר כזה. גם לא משהו כל כך obvious.
יש לך גם ניסיון עם ספריות אחרות בתחום?
מוטולס מצוינת. אני בשבי שקווירי כבר שנה, אני לא מחליף אותה בעד שום מון שבעולם, אבל גם מוטולס עושה בדיוק את אותו דבר.
ומהניסיון שלך הפלאגינים של jQuery גם כן שומרים על הסטנדרט הגבוה הזה?
כן, כן. היות ופלאגינים גם של jQuery וגם של מוטולס למען האמת עובדים בסופו של דבר על CSS סלקטור, אז אתה חייב מראש לכתוב טוב, לכתוב תקין, לאו דווקא, אבל לכתוב טוב, ואז אתה פשוט מלביש על זה את ה-jQuery.
אוקיי, הקלטנו דרך אגב בעבר פרק בנושא של XJS, שזו ספריית JavaScript אחרת, אז אולי יהיה מעניין גם פעם להקליט פרק על jQuery. אבל זה בזמנות אחרת, זה היה אוף טופיק.
יש לי שאלה מסוימת, אבי.
כן, בשמחה.
אולי לא קשורה לתוך הביטס אנד בייטס של HTML ואיך קוראים, אבל באמת אנשים עם מוגבלות ראייה.
כן.
מה מחליף להם את הצד היותר אינטראקטיבי באתר? את העבודה עם העכבר, את היכולת לעשות אינטראקציה עם האתר ולא רק לשמוע אותו.
אוקיי, אז בלינק שנתתי לכם של אריסון לדוגמה, אם אתה תעשה טאב 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 כל הזמן, אתה תראה שככל שאתה מתקדם עם הטאב, הפונקציות של האתר נחשפות לך. כלומר, ברגע שאתה תעלה על תפריט יש לו צ'יילד מניו עם האכבר בפוקוס, לא עם האכבר, סליחה, עם המקלדת בפוקוס, התפריט ייפתח. ברגע שאתה עולה על אובייקט פלאש, אתה כבר יכול לנווט גם בתוך האובייקט פלאש בעצמו עם האכבר.
עם הטאב.
אז, עם הטאב, כן, סליחה, עוד פעם, אתה יודע, אני אומר אכבר כי זה כבר כל כך, בי זה כל כך טבוע, אבל כן, עם טאב, עם קלדת, אתה יכול לעשות הכל באתר. אז שוב, אלה שלא נגיש להם האכבר, אתה חייב להנגיש להם את כל הפונקציות שלך, כאילו הם עם אכבר, אבל עם המקלדת.
אבל הם יודעים על איזה תפריט הם נמצאים, זה מקריא להם את זה, או...
מה שיש באתר, וזה חשוב משהו שתכנתי לדבר עליו ממש עוד מעט, באתר יש אלמנטים חבויים שהם אלמנטים לאקססיביליות בלבד. כלומר, כשאתה נמצא בתפריט במקום מסוים, אז יש כותרת H4 שאומרת לך, אתה נמצא כאן. כשאתה עובר ללינק מסוים, בפירורי לחם יש לך אתה נמצא כאן, אז תמיד אתה יודע איפה אתה נמצא, כן.
רגע, הזכרת את הדבר הזה שנקרא פירורי לחם, אז אתה יכול להרחיב על זה קצת?
כן,
בהחלט. מכירים את זה כברד קרמב, אוקיי? אבל...
כן,
פירורי קרמבו.
בתרגום חופשי לעברית, בתרגום חופשי לעברית, פירורי לחם, ברד קרמבס, התפקיד שלהם בעצם, וזה משנה דרך איפה הם נמצאים, רק חשוב שהם יהיו בדף, זה להציג למשתמש איפה הוא נמצא בתוך ההיררכיה לאתר שלכם. אז בואו נניח ואתם כרגע ביטוח לאומי, שהם לא בשום אופן לא דוגמה לאתר רגיש, כן?
רגע, נקטעת פה?
הוא אומר שהם לא דוגמה לאתר רגיש.
לא, אמרתי, בשום אופן לא דוגמה לאתר נגיש, חשוב להזכיר את זה.
שזה, אתה יודע, זה קצת פרדוקס.
בהחלט, בהחלט.
אז מאזיננו מביטוח לאומי.
כן, דרך אגב, מי שהתארח אצלנו לפני שבועיים, ברק דנין, כתב פוסט די ארוך ויפה על הנושא הזה של האתר של ביטוח לאומי.
כן, תראה, זה לא סוד, כל האתרים הממשלתיים, כן, אצל למשל למשרד התחבורה או לכל משרד, זה לא דוגמה שאנחנו צריכים לקחת אותה.
טוב, אבל שמע, מי שלא רואה, שלא ייכנס למשרד של... לאתר של משרד התחבורה.
כן.
כן, כן. בדיוק, משהו כזה. זה לא רק, תנסה להיכנס לשם עם חרום אפילו.
כן, אה?
זה לאו דווקא לא נגיש. עזוב, זה לא טרש טוקינג על ביטוח.
אוקיי, אז ברד קראמס. ברד קראמס.
בוא נגיד שאתה נמצא באתר של ביטוח לאומי, ואתה נמצא עכשיו בתפסים, נזק גופני ונזק גופני בעבוד, סתם. עכשיו, הברד קראמס צריכים להציג את כל השביל שבו עברת או לא עברת, בשביל להגיע למקום הזה. שבכל רגע נתון אתה יכול, באמצעות האכבר או באמצעות המקלדת, לעבור שלב אחד למעלה. כלומר, אני נמצא עכשיו בתופס נזקי גוף, אני יכול לעבור לתפסים בקליק יחיד. אגב, ליוזר שמקריאים לו את המסך, באמצעות קורא מסך, הוא יקבל דף הבית, תפסים, נזקי גוף, אתה נמצא כאן. ואז הוא יודע איפה הוא נמצא.
איך הם דרך אגב בוחרים? איך הם עושים קליק?
אנטר.
אנטר על הטאב.
באמצעות אנטר. כן.
הבנתי. הבנתי. ברגע שעושים טאב, אז מקבלים, זאת אומרת, מקריאים את זה, ואז אתה יכול לעשות אנטר. אוקיי.
כן, בהחלט, זה הרעיון. האנטר מחליף את הפעולת קליק של האכבר.
כן, אוקיי.
דרך אגב, כשאני חושב על זה, זה מחזיר אותנו לברד קראמס, זה לא פירורי לחם, אלא קרום הלחם או משהו כזה. בתרגום.
אוקיי.
כי זה גם, בהרבה אתרים זה נראה ככה, עושים את זה עם גדול גדול.
לא, אני חושב שאולי התרגום הכי טוב לעברית זה שביל קליפות התפוזים. זה כאילו מה שאתה משאיר אחריך כשאתה הולך.
בדיוק.
כדי שתדע לאן לחזור.
נכון. האמת היא שזה נכון מאוד.
וקליפות
התפוזים. זה לא רק שתדע לאן לחזור, זה גם שתדע איפה נמצא עכשיו.
כן.
וזה עוד משהו שחשוב להבין, שיוזר שהוא עיוור נכנס למערכת, המערכת מזהה את מה שהיא כבר הקריאה לו, ולא מקריאה לו. אז הוא לא תמיד רואה את התפריט שלכם. כלומר, לא תמיד הוא רואה את התפריט. אז בשביל פעורי לחם זה לפעמים הדרך היחידה שלו לחזור.
Okay.
או שביל קליפות התפוזים, זה הדרך היחידה שלו לחזור אחורה.
הבנתי. אוקיי. שאלה אחרת, מה הקשר בין תקניות של אתר, תקניות ה-HTML-ית, לבין הגישות שלה?
אוקיי, האמת היא שזו שאלה מצוינת.
חשבתי עליה לבד, נגיד.
כדאי לשאול אותה
מדי פעם. כן, זה כמו השאלון המורחב של יאיר לפיד, שאתה, כל המפורסמים שיושבים שם, הם מתנהגים כאילו הם לא יודעים שהשאלות נכתבו מראש.
וואלה, הפתעת אותי, תן לחשוב על הרגע.
וואו, איך חשבת על השאלה הזו? זה מדהים. יש סיפור מעניין לגבי זה, למען האמת.
אוקיי.
אוקיי, אז אתר נגיש, לא תמיד הוא אתר תקני, אתר תקני הוא לא תמיד אתר נגיש, אבל יש איזשהו קו משיק ביניהם. בשביל שאתר שלך יהיה נגיש, אתה לא חייב לקבל את האור הירוק מהוולידטור, אבל כן חשוב שיהיו כמה שפחות errors. והחשובים זה האירורים, הטעויות שנוגעות בסקריפטים. כל הסקריפטים שלכם חייבים להיות עטופים ב-C-Data, כדי שדפו יקריא אותם. אם כבר יש לכם inline scripts, כן? שזה גם משהו שאולי חשוב לדבר עליו. אבל הדבר הראשון שאני הייתי עושה... כן, סליחה.
אם זה לא יהיה בתוך C-Data, אז מה יקרה?
אם זה לא יהיה בתוך... קורא מסך יקריא את, את הסקריפט. כן, function, check ID.
וזה מעניין, כי אז אם הסקריפט הוא כזה מקובץ, minified, אז יהיה לו...
כן, underscore F10, סוגריים, ממש ככה.
וואלה, אז כאילו הבן אדם עם המוגבלות יוכל לקמפל את הכל בראש?
כן.
וליצור לנו דבר. אוקיי.
ממש ככה. דרך אגב, סתם כקוריוז, להיכנס לאתר שהוא לא נגיש, ואתה יודע, יש עשרות כאלה, אם קורא מסך, זה טראומה, טראומה אמיתית.
אבל פה, זה שמע, זה לא שמע לי גם רגילי, כי אתה יודע, הקורא מסך רואה שזה סקריפט, נכון? אז למה הוא תורך להקריא את זה?
זה משהו שצריך לשאול את היצרים של הקורא מסך, אבל זה מה שנקרא... קרא as is, כאילו ככה אתה צריך להתייחס לזה. במידה והסקריפט לא עטוף ב-C-Data, הוא פשוט יקריא את מה שכתוב שם.
במידה,
okay. ושוב, במידה, וזה נמצא בתוך הקוד HTML, לא אם זה ב-Outer.js.
כן, כן.
כל מה שב-Outer.js, אין שום התייחסות.
כן. אוקיי, איזה עוד הקשר יש בין תקניות לנגישות?
שוב, כמו שאמרנו, הדבר הראשון שיקפוץ לך בערך שאתה מעביר אתר שלך בוולידטור זה שאין לך אלטים על אימג'ים, ודיברנו כבר על אלטים לאימג'ים. הדבר השני זה באמת סקריפטים של דאטה. עוד דבר שלא דיברנו עליו זה טבלאות. יש לפעמים טבלאות, לפעמים אנחנו כן צריכים טבלאות. אז אם לטבלה שלך אין קפשן שאומר מה אני מציג בטבלה, זה גם משהו ש... סליחה, זה גם משהו שיקפוץ לך בוולידטור.
בסדר, ואתה מדבר על טבלאות, על טבלאות לצורך הצגה של נתונים טבלאים.
מידע טבלאי.
כן, לא לצורך עיצוב ומיקום של אלמנטים.
לא, זה ביג נו נו.
כן.
דיברנו על זה מההתחלה. אז אם אין לך קפשן או שאין לך TH בטבלאות, ש-TH בעצם מייצג את ההדר של הטבלה, אז זה גם יקפוץ בוולידטור, וגם הקורא מסך לא יבינו מה רואים.
אוקיי. יש איזשהם כלים שאתה נעזר בהם ככה ביום יום, כשאתה מתכנן לנגישות?
יש המון. הכלי הכי טוב להיעזר בו, זה תוסף לפיירפוקס, שנקרא Web Developer Add-on, אם אני לא טועה. שמה שאתה יכול לעשות באדון הזה, זה לנטרל את ה-JS בדף שלך. עכשיו, כשאתה מנטרל JS בדף שלך, אני ממליץ לכולם לנסות את זה פעם, פשוט נראה אחרת לגמרי. או שאתה מנטרל CSS, האתר פשוט נראה אחרת לגמרי. אז הדבר השני שאני עושה זה לנטרל את ה-CSS, ולראות שבאמת האתר שלי עדיין שומר על המבנה ההגיוני שלו. כלומר, קודם תפית, אחר כך פירורי לחם, אחר כך תוכן, אחר כך פוטר.
אוקיי, אם תוכל לשלוח לנו לינק אחרי זה להורדה של פלאגין, זה טוב.
בהחלט.
אוקיי, איזה עוד כלים אתה משתמש בהם?
עוד כלים שבהם אני משתמש, זה יש אתר שבו כל כללי הנגישות כתובים בצורה מאוד מאוד ברורה, שנקרא Web Content Accessibility Guidelines, יש אחד ויש שתיים. אני כמובן אשלח לינקים, לא צריך להקליד את זה בגוגל תוך כדי שאני מדבר.
שבעצם
במיוחד לא בנהיגה. אז האתר הזה בעצם מציג את כל כלל הנגישות שעכשיו דיברנו עליהם בצורה מאוד מאוד ברורה, עם דוגמאות, עם דוגמאות קוד ממש של איך צריכה להיראות טבלה תקנית ואיך צריך להיראות תפריט תקני. אז אלה שני הכלים העיקריים שבהם אני נעזר.
בוא נדבר קצת על פלאש. ראיתי שחלק מהדברים שאתה כותב הם בפלאש.
נכון.
איך התמיכה של פלאש בקורא מסך וכולי?
התמיכה של פלאש בקורא מסך היא אפסית. אין כזה. אין תמיכה כזו.
אוקיי.
אבל התמיכה של פלאש בניווט באמצעות מקלדת היא מצוינת. והיא באה out of the box. כלומר, כשאתה עושה פאבליש לסרטון בפלאש, רגע, אתה יודע מה רן? סליחה, בוא רגע נחזור אחורה.
אוקיי.
ההמלצה העברית בנגישות היא להשתמש בפלאש רק כשאין לכם שום ברירה אחרת. אוקיי?
כן.
למשל, אם זה באנר, או אם זה necessity שאתה לא יכול להתגבר עליו, כל שאר הדברים שווה לא להשתמש בפלאש. אבל בוא נגיד וכן השתמשנו. אז לכאלה שמנווטים באמצעות מקלדת, פלאש בא out of the box עם תמיכה ב-accessibility. פשוט בפאבליש רולס אתה כותב make this movie accessible, אם אני לא טועה, ואז בעצם אתה יכול לנווט בתוכו באמצעות מקלדת. לעברים שלא רואים את הפלאש, אתה יכול לייצג תוכן שנמצא בתוך הפלאש בצורת טקסטואלית. יש צורת התמונה של פלאש שנקראת SWF Object, שמה שהשיטה הזו נותן לך בעיקר זה לכתוב תוכן HTML-י, שרק במידה ולבראוזר של המשתמש שלך יש JavaScript, התוכן הזה יוחלף באמצעות הפלאש.
אוקיי, אתה מתכוון ל-Swift Object, לספריית JavaScript שנקרא Swift Object, כן?
נכון.
אוקיי, אז דרך אגב, עבדתי עם הבחור שכתב אותה, בחור מאוד נחמד, קוראים לו ג'ף סטרנס, והיה מאוד כיף לעבוד איתו. יש לו גם כלב מאוד חמוד.
אני לא מכיר אותו, אבל יש לי כלבה שהייתי שמח לעשות זיווג.
עם כלב של איש כזה.
כן, תשמע, זה יהיה הכלב הכי נגיש בתולדות, זה יהיה סינס.
אוקיי. ומה הקשר, אתה יודע, כשאתה מדבר על, על תקניות ונגישות, הדבר הבא שעולה לי בראש זה search engine optimization. כלומר, או יותר נכון search engine friendly. כלומר, ידוע שהרבה אתרי פלאש, או אתרים שמשתמשים הרבה בג'אבסקריפט, יש להם בעיה שהמנוע חיפוש עצמו לא קורא אותם נכון.
נכון.
מה הקשר, האם יש קשר, יש חפיפה בין להיות search engine friendly לבין להיות accessible?
חפיפה אדירה, למען האמת, וזה אולי האינסנטיב, התמריץ הכי טוב ל-web developers ליצור אתרים נגישים. אתרים נגישים הם אתרים שגוגל מאוד 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 אוהב. לאו דווקא בגלל שהיית פוליטיקלי קורקט ועשית אתר נגיש, אלא בגלל ש... קורא את האתר שלך בצורה שהיא מאוד דומה לעיוור.
כן. כלומר, הרובוט של גוגל, הקולר של גוגל, הרבה יותר קל לו לקרוא.
נכון, הרבה יותר קל לו לקרוא, בהחלט. אתר שהוא אתר נגיש. האתרים האלה, ועוד פעם, שלא ישתמע מדבריי שאין צורך בקידום או חלילה משהו כזה, אבל האתרים האלה די מתקדמים לבד. היות והם יוצגים בצורה מאוד מאוד נכונה מבחינת גוגל. והתפריט העליון מיוצג בצורה של ULLI, והמפת אתר שלך מיוצגת ב-ULLI, אז גוגל מאוד, מאוד אוהב את זה, וגם קורא את האתר שלך בצורה נכונה.
אוקיי, אז אנחנו ככה לקראת הסוף, אבל נושא שמעניין אותי אישית, יצא לך קצת לעבוד עם ווידג'טים, ולעשות אותם קצת יותר אקססיבל, כלומר ווידג'ט זה משהו שמוטמע באתר אחר, והרבה מאוד מקרים משתמש בג'אווה סקריפט כי אין לו ברירה, ואיך מתמודדים עם האתגר הזה של accessibility?
ווידג'טים הם בדרך כלל המאמץ של להפוך אותם לנגישים הוא מאמץ מיותר. כי יהיה מאוד מאוד קשה לעשות אותם נגישים בלי להשתמש ב-iframe. שפה זה בעצם, אתה יודע, כאילו אם אתה תשתמש באייפרים, אז אתה תהפוך את האתר שלך לפחות תקדי, לפחות ידידותי, למי שלא צריך את האתר נגיש.
אוקיי.
אבל
ווידג'טים... כלומר, למה הקשר לאייפרים בעצם?
אז אני אומר, שוב כאן אנחנו מחלקים את זה לשניים. אתה יכול להנגיש את הווידג'ט שלך למי שלא משתמש באחבר, ובזה אין בעיה.
אוקיי.
אגב, ב-JQuery יש שני איבנטים, אחד של הובר, שבעצם מגדיר אכבר, והשני הוא פוקוס, כלומר, פשוט לכתוב עוד אירוע אחד, והווידג'ט שלך יהיה נגיש למי שלא משתמש באכבר, אבל קוראי מסך, הווידג'ט שלך בדרך כלל לא יהיה נגיש, אלא אם כן תשתמש ב-iframe, וממש תכתוב את הקוד ב-HTML.
הבנתי. אוקיי, עכשיו מי שבאמת כותב ווידג'ט ורוצה להשתמש ב-iframe, יש לזה כמה יתרונות, אבל יש לזה גם כמה חסרונות, אבל זה בפרק אחר.
נכון.
אוקיי, אז הקלטנו כבר חצי שעה, אז מילות סיכום?
הדיבורים האלה על הברדקום וזה, לפעורי לחם.
עשו אותך רעב.
עשו אותי רעב בשעה הזאת של צהריים.
אוקיי.
כן. גם אותי למען האמת. המילות סיכום שיש לי הן מאוד פשוטות. זה לא הרבה עבודה, וזה שווה לכם כל הזמן שאתם מקדישים, והאינסנטיב הכי טוב זה גוגל. השליט הבלתי מעורער של האינטרנט בימים אלה, אתם יודעים, לבלוג שלי 95% מהתנועה זה מגוגל, אז זה האינסנטיב הכי טוב ליצור אתרים יותר נגישים.
אוקיי, שווה להזכיר, אני חושב קוריוז מעולם אחר, מעולם כלי הבית, יש חברה, שכחתי שמה, אבל שעושה כלי בית לאנשים עם בעיות של תפיסה ביד, כל מיני אנשים עם בעיות מוגבלות.
כמו זה, פינג'אם שמאליים?
אני לא יודע אם דווקא שמאליים, אבל פותחני קופסאות ופותחני קופסאות שימורים, סכינים, כל הדברים כאלה. במקור, מי שהקים את החברה זה מישהו שלאשתו היה קושי ביד, באחת מהידיים, אז הוא עושה לכלים שיהיה לנוח לתפוס, ואחר כך הוא יצא עם לן כזה של מוצרים. אני חולה על החברה הזאת ואני קונה הרבה מוצרים שלה, למרות שאין לי שום בעיה של תפיסה בידיים, כי הם פשוט נוחים. אז, וזו חברה באמת, כלומר, רוב המחירות שלהם היום זה לא מאנשים מוגבלות, אלא זה מאנשים רגילים, שפשוט, אתה יודע, יותר נוח להשתמש בסכין עם ידית רחבה, או בפומפייה שיש איפה לתפוס. אז המסקנה מזה זה שאת, למרות שהוא בהתחלה ייעד את המוצרים של אנשים עם, עם מוגבלויות בידיים, בעצם מוצרים שהם הרבה יותר נוחים לכלל האוכלוסייה. אני חושב שזה נכון גם באתרים, כלומר בגלל שאתה שם לב שהאתר שלך נגיש, אז הוא יהיה נגיש לכולם, לא רק לאנשים עם מוגבלות.
נכון.
אוקיי.
נכון מאוד. באמת, וזה הכי הכי חשוב, גם למנועי חיפוש.
וגם למנועי חיפוש.
זה באמת אולי למי שרוצה כסף מהאתר שלו, למי שעושה אתר מכירות, או למי שאתה יודע, אם לא יכנסו לבלוג שלי לא יקרה שום אסון, מעבר לזה שאני אעלב קצת, אבל למי שמוכר באתר שלו ועושה את האתר שלו נגיש, אני יכול להבטיח בצורה חד משמעית שגוגל יקדם את האתר שלו בצורה יותר רבה, זה גם פוליטיקלי קורקט וזה גם מעשה נחמד שזה תמיד טוב.
אחלה.
אני חושב גם שאם מישהו שומע אותנו ויודע על דרכים לקדם את הפודקאסט הזה למקומות הנכונים, למקומות שבהם הוא יכול לעזור, החשיבות הזאת של נגישות היא מאוד מאוד גדולה והיא פשוט עוזרת להמון המון אנשים.
מה שכן אפשר להגיד על הפודקאסט שהוא נגיש לכבדי ראייה, אבל לא לכבדי שמיעה.
כן.
אבל בשביל זה אנחנו מתמללים אותו קצת. טוב, אחלה אבי, אז באמת תודה רבה, הייתה שיחה מרתקת.
בכיף.
ניפגש שוב.
בשמחה.
להתראות.
תודה.
עכשיו אני מת לעצוב את זה, אני באתי את העכבר.
אני מתראה.